אנחנו עם צאת השבת, פרשת וארא, שבת כף במר חשוון, ולפני 23 שנים, בכף במר חשוון, בשנת תשל"ח, עלה הגרעין, גרעין בית אל לכאן להתיישבות. ואני רוצה לפתוח בכמה סיפורים על הימים הראשונים שעברו עלינו בהגיענו לכאן. אנחנו הגענו כקבוצה מורכבת משני חלקים. קבוצה אחת הייתה קבוצת אברכים שאני באתי איתה ממרכז הרב, קבוצה שנייה, קבוצה של תושבים, אנשי ירושלים, שבאו לכאן. היינו בערך חצי חצי, שמונה משפחות אברכים, שמונה משפחות משפחות שאינם אברכים. עלינו לקצה המחנה, לא היה אישור להקים יישוב, אבל לא הייתה התנגדות מצד אמריקה להכניס אזרחים בתוך מחנות צה"ל. אז באנו כקבוצה לתוך המחנה הצבאי כאן, בתוכנית כמובן שהמחנה יתרחב ויהפך כמובן ליישוב רחב מסביבו. העלייה הייתה חלוצית. אנחנו באנו המשפחה שלי הייתה משפחה של כבר שישה ילדים. נתנו לנו קרוון של 20 מטר מרובע, מים בחשמל וביוב לא היו עדיין, היה לנו ילד קטן שהיה צריך לשטוף אותו כל פעם אחרי שהוא לכלך. היה צריך ללכת 150-200 מטר, לשטוף אותו מתחת ברז קר, כי לא היה מים חמים. וכן, כל התמודדויות כאלה, כמובן, אם אין מים מצליחים, כל דבר צריך ללכת למרחקים. זה לקח כמה שבועות עד שסידרו את המים, החשמל היה מקודם. אחרי שאנחנו יושבים כחודשיים כאן, והאדריכל של הסוכנות מכין תוכנית ליישוב כאן. התוכנית היא מתפרסת על פני כל השטח שהיום שתי השכונות, ועוד שכונה עתידית על ההר ארטיס, ועוד שכונה עתידית על השלוחה השנייה שבין הארטיס לבין המחנה. מגישים את זה לצבא. הצבא מודיע, בכלל אי אפשר כאן להקים יישוב. מצד מזרח יש שם חומרי נפץ, אי אפשר להקים יישוב על יד זה. מצד על ההר, זה לכיוון של המטווחים יורים, צריכים שטח פנוי כמה קילומטרים, אי אפשר. פה זה השטח של האימונים של הצבא. מחנה צבאי פה גדול, בד ארבע, מחנה אימונים, אי אפשר בלי שטח אימונים, זה מחנה שחייב שיהיה בו שטח אימונים. בקיצור, אין שום מקום אפשרי להקים כאן יישוב. אנחנו כבר חודשיים סובלים ומתמודדים עם כל מיני קשיים, נוחתת עלינו הגזרה, בלתי אפשרי. יושבים מישיבה, זה היה בליל חמישי, בליל שישי, אור ליום שישי, עד שתיים בלילה, דנים מה לעשות, לא מוכנים לקבל את הגזרה. החלטנו שאנחנו בבוקר השכם נוסעים למשרד הביטחון, לסגן שר הביטחון שהוא היה אחראי על הנושא הזה, מותקה ציפורי קראו לו אז, והשכם בבוקר היה גם כאן איתנו חנן פורט. אנחנו נוסעים השכם בבוקר למשרד הביטחון בלי להודיע שאנחנו באים. עשינו עוד לפני זמן התפילה, פללנו שם, אני זוכר, במשרד הביטחון. ורק מגיע הזמן שנפתח המשרד, אנחנו נמצאים. ואנחנו נכנסים לחדר, הוא מתחיל לצעוק עלינו, איזה אנשים שטחיים, מה אתם עושים תכניות, אתם לא מבררים שום דבר, עושים יישוב בתוך מחנה על שטח אימונים, אתם יצאתם מדעתכם, צועק, צועק, צועק. אחרי ששמענו את כל הדרשה, אמרנו לו, סגן השר, בוא נסתכל במפה. פרסנו את המפה, אמרנו, חצי חצי. אתם מקבלים, כל המחנה במזרח, מקבל כל שטח המזרח, אנחנו מפה מערבה. בין הכביש לבין איזה גבול מסוים שסימנו למפה. מסתכל, מסתכל, מסתכל. טוב, חזרנו, הקמנו חזרה את היישוב. ואז חילקו את השטחים, היישוב קיבל שטח גדול מאוד, עד כאן כמעט, אנחנו קיבלנו 17 דונם, יותר מזה אי אפשר לתת, 17 דונם זה כולל בערך את, את המדרש, חדר האוכל, וקצת הסביבה פה, זה היה השטח לקריית הישיבה. זאת אומרת, 17 דונם זה שטח מספיק מאוד לקריית הישיבה. ואז, זה היה כפי שאמרתי בסביבת חנוכה, אנחנו מתחילים לתכנן את קריית הישיבה. הולכים לאדריכל, אומרים לו, אנחנו צריכים תוכנית מוכנה, אין לנו זמן, יש לך תוכנית מוכנה בשבילנו, חפש לחפש, מצא תוכנית מוכנה, מראה לנו, אז אנחנו צריכים עכשיו להחליט איפה מקימים את זה. טוב, אומר, צריך, תגידו לי, יש לכם תוכניות ליישוב? אין שום תוכניות. אז אולי אנחנו נעשה את בית המדרש באמצע הכביש, מה אתם, אי אפשר ככה לעשות בלי תוכניות כלליות של היישוב, זה לא אפשרי. אמרנו לו, מה פירוש? יש תוכניות בשולחן ערוך, כתוב שבית המדרש הוא נמצא במקום הגבוה ביותר. סביב זה יעשו את הכבישים. אז אנחנו צריכים לדעת המקום, טוב, צריך תצ"א כדי לבדוק בדיוק איפה זה. שלחו מטוס, צלם. באנו עם האדריכה לפה, זוכר, עמדנו כאן בראש הגבעה, זוהה פחות או יותר המקום הגבוה, אז האדריכה אומר, טוב, בואו נעשה פה ערימת אבנים, וזה יהיה מרכז בית המדרש. שואל, הרב, איפה ארון הקודש? הוא אומר לו, מה זה איפה ארון הקודש? לצד ירושלים. נו, בסדר, שים שתי קבוצות אבנים לצד ירושלים, סימן, פה יהיה בית המדרש, פה יהיה מרכז בית המדרש, בסדר, תוכניות נגמרו, ומביאים קבלן, חצי תורם, חצי בכסף, שיבנה לנו את בית המדרש. הוא בסדר, הכל, סגרים הכל. הוא אומר, חבר'ה, אי אפשר לבנות בלי מים. זה הר בלי מים פה. לא, אי אפשר לבנות בניין בלי מים. המים שם 800 מטר מכאן, מבחנת, בלתי אפשרי. מה, איך נביא את זה? בדליים? הלכנו לפועד, הוא היה פה אז המפקד יהודה ושומרון, ואמרנו לו, אין מים. נתן לנו אישור לקחת צינורות, חבר'ה שלנו פרסו צינורות, יש מים. ואז מתחילים לחפור את בית המדרש, יש חפירות, אומרים תלמידי הישיבה, את תלמידי אברכי הכולל, אומרים, אולי נעשה לימוד פעם בבית המדרש החדש, בחפירות הללו, נשב, נתחיל שיעור הקבוע שהיה לנו בנפש החיים, שלמדנו בבית הכנסת של היישוב, של המחנה, נעשה את זה יום אחד כאן. מהמחנה, הצטרף אלינו איזה עוד יהודי אחד חוץ לארץ שהיה אורח כאן, ואנחנו מגיעים אל ההר, הר שומם, חפירות באמצע ההר, הכל ריק מסביב, שום דבר, שום בניין, שום דבר, רק מסביב, וקצת יותר רחוק רואים מבנים. הוא שואל אותנו, מה זה המבנים שם? אנחנו אומרים לו, זה ערבים. ושם? גם ערבים. ושם ערבים. זה לא יישובים שלנו. אז אתם תגורו פה? אמרנו כן. לא, לא הבין אותנו. מה אנחנו עושים פה במקום כזה מוקף סביבה ערבית? ופרדנו. כעבור שנה אנחנו כאן בחנוכת חדר האוכל הזה, וגם הוא עוד פעם חזר עוד פעם לארץ לביקור. הוא היה לו פועח פרחות, ופוגש אותנו. אז הוא ניגש אליי ואומר לי, לפני שנה כשעמדנו פה על הער שום דבר לא היה, אתם עם החלום שלכם חשבתי משוגעים, לא נורמליים, לאן באתם, אין לזה סיכוי, סתם אנשים עם דמיון פרוע. עכשיו אני רואה שהחלום מתקשה. אני רואה בניין מוכן, קרוונים כאן, היו 10 קרוונים כאן, התחיל להתרומם בית המדרש, הוא נגמר אחרי חדר האוכל כי היה לו, המבנה היה קצת מורכב, היה, הקבלן התקשה לעשות את הגג, אז ועדיין לא נסתיים, זה היה חדר האוכל הראשון נסתיים. הוא אומר, אני רואה שחלום שאין לו שום סיכוי יכול גם להתגשם. היה מאוד מופתע. אני כבר סיפרתי שניגש בשנה הראשונה בסוכות, בא אליי אורח לסוכה וגם שואל אותנו, שואל אותי, ואם יפנו אתכם מה תעשו? אמרתי לא יפנו. ואם יפנו אתכם מה תעשו? אמרתי לא יפנו. ואם יפנו אתכם מה תעשו? אמרתי לא יפנו. אבל אני אומר לך, ואם יפנו אתכם מה תעשו? כך הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא מסתפק בתשובה שלי. אני אומר לו לא יפנו. הוא לא מאמין. אומר, ואם יפנו? וכל כך הרבה פעמים אומר לי עוד פעם ועוד פעם, ואני משיב לו אותו דבר, לא יפנו. בינתיים צדקתי. אני אומר לא יפנו. גם עכשיו אני אומר לא יפנו, לא רק בינתיים. אבל הוא אומר הרבה פעמים, אז אמרתי לו, יפנו נעלה בחדש, יפנו נעלה עוד פעם, שבע יפול צדיק בקם. נרגע. זה פתרון, כי הוא יצא מתוך הנחה שלא נוכל לעמוד שיפנו אותנו. אבל אם אנחנו, זה לא שובר אותנו, זה מאוד הרגיע אותו. מאז אנחנו ממשיכים בהתמודדות, היא לא פסקה. בהתחלה היה בעיות של ביוב ומים וקשיים טכניים, אחר כך נתגלו קשיים מסוג אחר, אנחנו נסענו ורמלה, התחילו פתאום גל של זריקות אבנים, שברו לנו את הזכוכיות של המכוניות. לא היה עוד בתקופה עם מיגונים, תיקנו זכוכיות חדשות, עוד פעם שברו. זה בא בגלים, וכשכל פעם שזה בא זה היה מאוד מפחיד, כי מי ידע איך זה יתגבר, אם זה ייצר בכלל הגל הזה. היו דיונים כאן מה לעשות, איך להתמודד עם זה. הצבא מאופק כדרכו בקודש כבר מזמן לא פעל כפי שאנחנו חשבנו שצריך לפעול. אנחנו חייבים לעבור כל יום ברמלה, אנשים נוסעים ללימודים, אנשים נוסעים לעבודה, וזה בלתי אפשרי, זורקים אבנים שוב ושוב מפעם לפעם. תרם הדבר הזה, אני שחרר צטר לכם, אחרי שכבר עלינו לכאן, בסוף שנה הגענו לכאן, פתאום בגץ. הערבים הגישו בגץ, זה שטחים שלהם, מה פתאום מקימים כאן יישוב? והבג"ץ צריך לדון. חצי שנה מעכב את הדיון. אם אפשר כאן להקים יישוב או בלתי אפשרי להקים כאן יישוב. זאת אומרת, והכל הוקפא בבית אל, בשכונה שהיום א', היו עבודת הביוב הייתה באמצע, לא גמרו, אפשר שם לגור בבתים בלי ביוב. וכאן הרבה דברים היו באמצע, גם הבניין הזה היה באמצע בנייתו. אנחנו הספקנו לגמור את זה מקודם, את הביוב, את המים, את החשמל. ושוב פעם, אף אחד לא יודע מה ילד יום. הבג"ץ יכול עוד להפוך את זה להחלטה מוחלטת שאי אפשר להקים כאן יישוב. אפשר להקים כאן יישוב על בתים, על שטחים שהם שייכים לאנשים פרטיים, לערבים. אנחנו הגשנו בג"ץ נגדי, כי הגישו בג"ץ על שני מגרשים, שזה היה באזור שכונה א', ורק על זה הגישו בג"ץ. אנחנו הגשנו בג"ץ, מה זה נוגע לנו המגרשים האלה? שלא יבנו על המגרשים האלה, אבל שאר השטחים אין עליהם בג"ץ. הגשנו בג"ץ נגד המדינה, למה הוא מקפיא לנו את העבודה בכלל? היה שם דיון, ואנחנו בעצמנו השתתפנו בדיון שם, וטענו את טענותינו, ובסוף כמובן הבג"ץ, אתם יודעים מה הוא מחליט, הוא לא קיבל את התביעה שלנו ומשך את זה כחצי שנה. ורק בסוף חצי שנה הייתה החלטה שמסיבות ביטחוניות אפשר להקים כאן יישוב. כך התמודדויות, פעם מצד זה ופעם מצד זה. ואפשר להגיד שבמשך כל השנים מאז ועד היום אנחנו במצב של מאבק מתמיד על ההתיישבות כאן, לא רק כאן, ההתיישבות ביש"ע בכולה. אנחנו נמצאים בחזית המאבק על יישובה של ארץ ישראל. יש בחזית עמדות יותר קדמיות, יש עמדות יותר אחוריות, יש פעמים שינוי בעמדות, יש פעמים עמדות כאלה יותר בסכנה, עמדות אחרות פחות, אבל כולנו, כל היישובים ביהודה, שומרון, חבל עזה, ובחזית, במאבקים מתמידים, מלחמה שלא פוסקת. לפעמים יש איזו תקופה של כמה חודשים רגועים, ושוב פעם חוזרת, מתעוררת איזו תסיסה, איזו עיכוב, אם זה בא מבחוץ, אם זה בא מבפנים, הקשיים לא פסקו. אבל אנחנו לא מתעייפים, אנחנו מקבלים מכל קושי מרץ חדש. כשיש אידיאה, כשיש רעיון, כשיש שאיפה גדולה, אז כל קושי נותן כוחות חדשים. בעל מסילת ישרים מדבר על זה, כשהוא מדבר על מידת החסידות. הוא אומר שאנשים ביחידות, הוא לא משתמש בביטוי הזה, אבל ביחידות עילית, יחידות המובחרות ביותר, הם ססים אלי קרב, וכשהם מלחמה הם לא טוב להם. וכשיש קרב, אז כל אחד רוצה להיות הראשון מלחם, עם כל הסכנה, עם כל הקשיים, להוציא לפועל את הכוחות, את המרץ, את כל מה שהוא למד, את כל מה שהוא רוצה להראות למלך שהוא מסור לו לחלוטין. וכך אומר הבעל המסילת ישרים, צריך לנהוג החסיד, שבכל פעם שהוא נתקל באיזה קושי בעבודת השם, הוא צריך לשמוח על זה שהנה יש לו הזדמנות להראות שלמרות הקושי הוא עובד את השם באהבה ובירה בכל העוצמה. ואנחנו משתדלים ללכת בדרך הזאת, שעם כל קושי שאנחנו נפגשים, לא רק לא לחלש ממנו, אלא להגביר את הכוח ולהתעצם יותר. ואנחנו למדנו את זה מאבותינו, מהאבות. למדנו את זה מאברהם אבינו. שרה ניסיונות נתנסה אברהם ועמד בכולם. כל ניסיון אפשר היה לשאול אותו עליו המון קושיות. אברהם אבינו שבגיל צעיר מגלה את הריבונו של עולם, מאמין בו, נלחם למען אמונתו, משבר פסלים, מגיע לו להיזרק לכבשן האש? הוא הצדיק היחיד בכל העולם, הוא צריך לקבל עונש? עובדי אלילים, עובדי פסילים צריכים לקבל עונש. מדוע אברהם אבינו? ואברהם אבינו עומד בניסיון, הוא לא שואל שאלות, הוא ממשיך באמונתו. הוא לא שואל אם ככה עושים לנו עובדי השם אז אני הולך בדרך אחרת, חס וחלילה. הוא רואה בכל קושי ניסיון, הוא לא רואה בכל קושי איזה דבר שמערער את אמונתו, אלא להפך, דבר שבוחן את אמונתו. כל קושי הוא בעצם מבחן. הוא לא שואל למה יש קשיים, הוא אומר הנה קשיים, אדרבה, אף על פי כן, למרות הכל אני ממשיך להיות עובד השם, אני לא מפחד מהקשיים, אדרבה, זה הזדמנות בשבילי להוכיח את דבקותי בריבונו של עולם. כך אברהם נכנס לארץ ישראל ויש רעב בארץ, ואברהם לא מערער אחרי מידותיו של ריבונו של עולם. ומניסיון לניסיון, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ואברהם יוצא למלחמה. כל ניסיון שאברהם אבינו עומד בו הוא מתגבר, הוא כמובן מתקדם וזוכה בעוד מעלות ועולה ממדרגה למדרגה. קונה יותר את ארץ ישראל, ריבונו של עולם מבטיח לו את ארץ ישראל יותר בשלימות, מניסיון לניסיון. אז הוא נכנס בברית, בבריתו של אברהם אבינו. עד הניסיון של העקידה, והיא אחר הדברים האלה, אחרי כל התהליכים, אחרי הכל, בשלב של גודל רוחני כזה של אברהם אבינו, שהוא כבר יכול לעמוד בניסיון הקשה ביותר, זה ניסיון העקידה. והאלוקים ניסה את אברהם, מסביר הרב, הוא עשה שלאברהם זה יהיה ניסיון. זאת אומרת, אברהם היה כל כך דבוק בריבונו של עולם שכבר מה שיהיה כבר הכל הוא יעשה, אין בעיה, אין לו בכלל התמודדות, הוא כבר נהיה בגדר ישר, גדר חסיד, שהוא מסור כולו לעבודת השם. מה שריבונו של עולם אומר אין לו בכלל ערעורים, אין לו פקפוקים, זה כבר לא ניסיון. והאלוקים ניסה את אברהם, הוא העמיד אותו במצב כזה שיהיה לו כן התמודדות, כן ניסיון. במקום הראשון שכתוב, היחיד שכתוב שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, כל עשר הניסיונות חכמים מלמדים אותנו שאברהם נתנסה. כאן כתוב במפורש והאלוקים ניסה את אברהם. ואיך הוא ניסה? אמר לו, קח את בנך, זה הבן שלך, אתה אוהב אותו ואתה צריך לאהוב אותו, וטוב שאתה אוהב אותו, את יחידך אשר אהבת, את יצחק. ובאמירה הזאת ריבונו של עולם ממלא אותו בכל האהבה הטבעית של שאהב את בנו, בנו יחידו, בן זקונים. ואחרי שריבונו של עולם ממלא אותו בכל אהבה, אני מבקש ממך עכשיו, קח אותו, לך לך אל הר מוריה, ועלה הוא שם לעולה. ניסיון. ואברהם עומד בניסיון. וזה מעלה את אברהם למדרגה עליונה. לא רק את אברהם אבינו. את כל צאצאיו. צאצאיו שנחשבים בעיקר לצאצאיו, כי ביצחק יקרא לך זרע. ביצחק ולא כל יצחק. על ידי יעקב. כל בני יעקב. הם, כל בני יעקב, כל בני ישראל וכל הדורות, ירשו את הכוח הגדול הזה להתמודד בניסיונות ולהיות דבקים בריבונו של עולם. ירשו את האמונה הגדולה של אברהם אבינו. הרב מאיר את פרשת העקידה באור מיוחד, ויש בזה בשבילנו לימוד גדול לענייננו. כשאדם עומד בהתמודדויות, בקשיים, לפעמים הוא נעשה קשוח, כי צריך כל פעם מאוד קושי להתמודד. הלב נעשה לב של אבן, כי קשה כל פעם להתמודד עם הרגשות הקשים האלה, ולכן עלול להיות שאדם שעומד במצבים קשים נעשה אדם קשה כזה, קשוח. מצבים קשים יכולים לגרום שכל הכוחות מתרכזים כדי להתמודד עם המצבים הקשים האלה, ואז אי אפשר להתעסק בכל הדברים האחרים שצריך אדם להתעסק, בכל רוחב עבודת השם הכללית. לאדם יש משפחה, צריך להתעסק עם ילדים, לחנך אותם, צריך, יש סביבה. אם אדם עוסק באברהם אבינו, היה מחנך גדול, היה צריך להשפיע על כל הסביבה. אבל לא כן היה אצל אברהם. אברהם, ההתמודדויות הללו לא גרמו שהכוחות שלו כאילו הצטמצמו והתרכזו כל הזמן במאבק הזה. אברהם, מתוך שהוא מלא באמונה, ומלא באמונה פירושו של דבר מלא בביטחון, בוטח בריבונו של עולם, הוא רואה את הקשיים באופן אחר, והם לא מטילים עליו איזה עומס כבד שבקושי הוא נושא אותו, אלא כפי שאמרנו, הוא מקבל כוחות חדשים מכל קושי, והכל הוא עושה בשלימות נפלאה. גם את הניסיון הזה אברהם עובר, לכאורה מקבל צו כזה קשה, עלה הוא שם לעולה, קח את בנך ועלה הוא שם לעולה. טוב, הולכים, מוכרחים, מה לעשות, אין ברירה. הלב מבולבל, מתוח. לא כן, וישכם אברהם בבוקר, מדייק הרב מהלשון של התורה, הוא ישן בלילה רגוע. בבוקר הוא משכים מוקדם, אבל משכים אומרים על מי שישן, כן? וישכם אברהם בבוקר, הוא ישן, קיבל את ההוראה לפני הלילה, הולך לישון, הוא נרדם בלילה. כשיש מאורע קשה, בשורה קשה, לא נרדמים בלילה, לא יכולים לישון, בלתי אפשרי לישון. אברהם ישן במנוחת הנפש, הוא צריך את השלווה, צבירת הכוחות ללכת עכשיו בדרך. אברהם לא צעיר, הוא הולך למסע מבאר שבע ועד ירושלים. זה טיול עם חמור, זה לא פשוט, אפילו בשביל זה צריך לנוע. והוא מטפל בכל הפרטים, ויבקע צהולה, וחבוש את חמורו. הכל מתעסק, הכל יהיה בשלימות נפלאה. כל העבודה, כל פרט ופרט מטופל, שיהיה הכל בשלימות. אפילו העצים יהיו מבוקעים כבר עכשיו מראש. לא אומר נגיע שם להר, נחפש עצים ובהם נשתמש. הוא כאן מכין את העצים, ויקח את האש ואת המאחרת, הכל, הכל שיהיה מוכן. חז"ל מדייקים מכאן, מזה שאברהם ביקע את עצי עולה, בזכות זה נקרא הים. כי ההידור של המצווה, זה שהוא ביקע את העצים, זה מראה את שלימות ההסכמה שלו לעשות את רצון ריבונו של עולם, את הבקשה, את המצווה הקשה הגדולה הזאת, לעשות אותה בכל השלימות, שלא יהיה שום בעיה, דבר שמפריע לקיומה של המצווה. כי בתק ההכרה, כשאדם קשה לו משהו, מחפש שיהיה לו אונס ולא יוכל לעשות את המצווה, שיהיה לו איזה עיכוב. אבל לא, לא קוראים אצל אברהם, הוא מנסה, הוא עושה כל מה שצריך עד כדי כך שהוא מבקע צהולה. זה מראה את כוח ההתגברות של הרוח על הגוף, של הרוח על החומר. והכוח הזה נטעה באומה הישראלית. אברהם השריש בתוך האומה הישראלית, ויש לה את הכוח של הרוח שמתגברת על החומר. וכאשר עם ישראל עומד לפני הים עם רוחו הגדולה, החומר נבקע, הוא לא יכול לעמוד בפני הרוח, והים נבקע לשניים. כשיש עוצמה רוחנית, חומר לא יכול להפריע למהלך הרוחני. תיאורו של הרב את העקידה, תיאורו של הרב על העקידה, מכל מתוך הבנת משמעות הפסוקים כפשוטם, מלמד אותנו, התיאור הזה מלמד אותנו לענייננו. אנחנו נמצאים גם כן בהתמודדות, גם עכשיו במצב של התמודדות. לתלמידי הישיבה אז אין כל כך עול נוסף שמכביד עליהם, ושהם צריכים לשמור על שלוות הנפש. לאנשים בעלי משפחות שיש להם ילדים קטנים וגדולים, ונוסעים ללימודים וחוזרים, וההורים נוסעים, והבן נוסע והאישה נשארת בבית, או האישה נוסעת והבן נשאר, והדרכים הן לא בטוחות, נוצרת מתיחות, והמתיחות הזאת יכולה לגרום לאיזה עצבנות, לאיזה צורך לאסוף כוחות כדי להתמודד עם הקושי הזה. ואז מתעסקים בנושא הזה, ואין זמן לשים לב לילדים, נוצרת מתיחות בתוך הבית ואי שקט, כל הזמן מאזינים לתקשורת, לחדשות, מה אומרים, יהיה יותר טוב, פחות טוב, מה קרה שם, מה קרה פה, וזה יכול לשבש את סדרי החיים. המצב הנפשי הנגרם כתוצאה מהקשיים, אנחנו צריכים ללמוד מאברהם אבינו לשמור על השלווה, לשמור על השלימות של העבודה, לא להיכנס לקשיים ולמתחים, לא להכניס את עצמנו לקשיים ולמתחים, לשאת את המציאות הזאת הקשה, לעשות אותה בגאון. לא רק שלא לחלש, אלא באמת להוסיף כוחות נוספים, להגביר חילים מעבודת השם. זאת המלחמה על יישובה של ארץ ישראל. אפשר להילחם בדרך של קרב, אפשר להילחם בדרך של התיישבות. ובעצם המלחמה הזאת היא נמשכת כמאה שנים. ככה נמשכת ההתיישבות בארץ ישראל. זה היה בהתחלה ביישובים. ראייה שאנחנו כל הזמן מתקדמים כתוצאה מהמבחנים הללו, לא נעצרים לרגע, מתמודדים, עוברים קשיים ומתקדמים ועולים בלי לעצור. אני רוצה עוד נקודה אחת מהפרשה, תחילת הפרשה, הכנסת אורחים של אברהם. אברהם יושב פתח האוהל ככל מיום, והוא הנה שלושה אנשים ניצבים עליו, והיה רוץ לקראתם. אברהם רץ, הוא בן 100 בקירוב, 99, הוא רץ לקראת האורחים ומזמין אותם לבוא, ואחר כך ואברהם רץ אל האוהל של שרה, והוא אומר לה, מהרי פלושי, ולבקר רץ אברהם וימהר לעשות אותו. הביטוי של התורה שחוזר כל הזמן, אברהם רץ לאנשים, אברהם רץ אל האוהל, הוא לא הולך, הוא לא הולך לקראת אנשים, הוא לא הולך אלא הוא רץ, הוא רץ לעשות, לקיים את מצוות הכנסת אורחים. הוא רץ, הכל במהירות, הכל בזריזות, שיהיה בשלימות היותר גדולה של המהירות הכתובה. אנשים אורחים כאן, מהו? צריך לטפל בהם, הם רעבים, הם צמאים, צריכים להכין להם את כל האוכל. וכמובן שאברהם הוא בחינת צדיקים שאומרים מעט ועושים הרבה, הוא אומר להם, חפת לחם, סעדו לבכם מאחר תעבורו, אבל הוא מכין להם סעודה גדולה, בקר וחמה, הכל מכין ארוחה חגיגית מאוד. כלומר, גם זריזות וגם עידוד, זו תכונה שאנחנו בני אברהם צריכים להמשיך את הדרך הזו. תכונת הזריזות, תכונת הזריזות היא צריכים לקנות אותה. העניין של הזריזות זה על ידי תרגול, גם מתרגל לרוץ למצוות, לעשות דבר בזריזות. אתה יכול לעשות את זה עכשיו, אל תעשה את זה אחר כך. הטבע של הרבה פעמים אני אומר ילדים, שאבא שלהם אומר להם, אולי עכשיו תלכו לחנות, הם עונים, רגע, הם באמצע קריאת הספר או באמצע משהו אחר, רגע, עוד חצי שעה, עוד רבע שעה. אברהם לא עשה כך, אמר, הנה אני. אברהם אומר, מבקשים ממני בקשה, הנה אני רץ. כך זה בקשה של ההורים, כך זה בקשה של אבינו שבשמיים, שלכל מצווה אדם צריך להיות זריז. כך לבקשה של אנשים שיש להם בקשות, לומר תמיד הנה אני. ואף שאתה לא יודע למה אתה נקרא בכלל, כמו שהיה אצל אברהם בפרשת העקידה, אברהם אומר הנני, מה שתבקש, אין שום דבר שלא אעשה, מה שתבקש הנני, כולי לרשותך. כך אדם צריך לעשות בעבודת השם שלו, בין בבקשות, בין בן אדם לחברו, בין בן אדם למקום. זה עניינו של ענייננו לומר, ללכת בערכי אבותינו, להתמודד, להצליח ולעשות, ולהתמודד בצורה השלמה ביותר, לא רק לעבור את הקשיים, אלא לעבור את הקשיים בצורה היפה, השלימה, הבטוחה, מלאת שמחת החיים, מלאת העושר, ומתוך ככה עשיית הדברים בשלימות. בעזרת השם נעשה ונצליח.